נתחיל בפרק ב' עכשיו. למרות שהיו משפטים שאנחנו לא קראנו ודייקנו, אבל את כלל העניין אנחנו למדנו ממה שכתוב בפרק א'. פרק ב', תורה לשמה. עניין תורה לשמה, לשם התורה. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשב. ואין החסרון כי אם מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. וחוכמת התורה, הרי היא הגילוי האלוקי כפי רצונו יתברך הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. ואם כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו, וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול, שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר. ומכל שכן נחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. עניין התורה לשמה הוא כמובן עניין חשוב מאוד, מרכזי מאוד, אבל הנושא הזה הייתה מחלוקת בין החסידים למתנגדים. פה המקרה הוא שהחסידים חלקו על המתנגדים, שטענו שהרבה רבנים או אנשי תורה עוסקים בתורה מצד האתגר האינטלקטואלי שיש בזה, ושוכחים שהתורה היא תורה אלוקית. ואמרו שצריכים להחזיר את העניין של התורה, שהעניין שלה הוא בשביל עבודת השם. וזה לא סתם איזה עניין אינטלקטואלי שטוב ויפה לחריפי שכל, ואולי אפילו שהם לא רק שנהנים מהאתגר האינטלקטואלי, אלא שגם אפילו מתגאים בזה. ואז הופכים את התורה לקרדום למטרות אחרות. מטרות אינטלקטואליות, מטרות של כבוד. מספרים שפעם אחת, ככה אני אומר, זה חסידים מספרים, בתוך התנגדות למתנגדים. שפעם אחת היה רב אחד שקם בבוקר, והיה מאוד מבוהל, ואמר לאשתו שהוא חלם על הקדוש ברוך הוא. אז היא אמרה לו, נו, זה מה שאדם חושב כל היום, על זה הוא חולם בלילה. הוא אמר, 20 שנה אני לא חשבתי על הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו כבר לומד תורה כל הזמן, ולא זכר את הברכה בתורה תחילה. כלומר, לא זכר מאיפה התורה באה ולאן התורה הולכת. אז זה כמובן פגם גדול שצריך לתקן אותו. ואז בא התיקון על ידי הדגשה מאוד גדולה של הדביקות בהשם, כלומר הרגשת הלב שהכיסופים אל קרבת אלוקים, והרגשה הזו גם בתוך הלימוד שרוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ועל זה באמת החסידות שמה דגש, וזה כבר נוצר אז שוב במצב בעייתי, כי התורה כבר לא הפכה להיות דבר בעל ערך בפני עצמו, אלא המטרה היא דבקות בהשם. ויש כמובן אנשים שיכולים למצוא דרכים קלות יותר להגיע לדבקות בהשם. למה על ידי עמל קשה של הבנת סוגיות הגמרא? יש דרכים טובות יותר. אפשר לרקוד, אפשר לשיר, אפשר לתגבר ולתמרץ את זה עם קצת אלכוהול, אז בכלל עובדים את השם, צמיחים ודביקים ורוקדים, וזה גם כן דבר נפלא. וכיוון שכבר הדבר הוא נעשה עבודת השם עם משהו של התלהבות גם, אז כבר המטרה לדבק בהשם, אז כבר המטרה היא דרך הרבי. אם זה דרך הרבי, אז אחר כך גם דרך הבן שלו, כי הוא כבר לא נמצא פה, אבל איש של אחריו בן, ועם הבן בן 9, אז זה הבן. אז דרכו תהיה הדבקות. בקיצור, נוצר מצב שכבר עיוותים גדולים במשך הזמן, שכביכול הדביקות היא המטרה, והדביקות היא כבר משהו שקשה בכלל להגדיר אותו, מפני שכל אחד יכול עכשיו להגיד במה הוא דבק, איך הוא דבק, מה מחזק את דביקותו. ויכול להיות גם עד כדי עיוות של דברי תורה, ומזה מאוד חששו הרבנים, שאם המטרה דבקות, בסוף אז לא יתפללו בזמן, חלק מהמצוות לא יקיימו, יתחילו כל אחד לפי ההרגשות שלו, להגיד במה הוא דבק יותר. ומאידך גיסא, גם ברור שהביקורת על לימוד יבש שמנותק מהמקור שלו, הוא גם ביקורת מאוד מוצדקת. אז כיצד צריך אדם שילמד תורה? מהי הכוונה? ידוע, אדם צריך ללמוד תורה לשמה. כלומר, מה זה שלא לשמה? שהוא עושה את הדבר לא בשביל הדבר עצמו, הוא עושה את זה בשביל להשיג מטרות אחרות. בכלל, כל דבר צריך שיהיה לשמה. הקלקול הכי גדול הוא שאנשים עושים דבר שלא לשמה, וזה חלק מחטא, החטא של האדמה. שהקדוש ברוך הוא ציווה שהאדמה תוציא עץ פרי, כלומר שהטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כלומר, גם המאמץ של גידול הפרי, גם הוא יהיה בטעם הפרי. והאדמה הוציאה עץ עושה פרי. אז יש עץ ויש פרי. אפשר להגיד, הגידול של העץ הוא לא בשביל העץ, הוא בשביל הפרי. אז גם זו בעיה שאדם, הרבה מאוד מהמעשים שהוא עושה הם לא לשמה. לא לשם המעשים שהוא עושה עצמם. אבל יחד עם זה מנגד, מה אנחנו רוצים? שאדם כל דבר פעוט הוא יעשה את זה בדביקות? זה סך כל הכנה ומכשיר לדברים יותר חשובים. אבל בסופו של דבר, כל דבר שעושים לא בשביל הדבר עצמו, הוא הופך להיות, הוא אומר בעצם שהדבר הוא דבר משני. הוא רק מסייע לדבר אחר. אז כך, אם אדם לומד תורה בשביל שיכבדו אותו חבריו, שיגידו, האיש הזה, הבחור הזה, הוא למדן. זה כמובן כוונה צדדית מאוד, זה לא לשם התורה. אדם, או בשביל כבוד, שישמעו ממנו, גם כן מטרה מאוד צדדית. רחמנות עליו, שהוא כל כך הרבה משקיע בלימוד, לא בשביל הלימוד עצמו. או עם אדם, עם חברים. וכל מה שהוא רוצה זה רק שיחשבו עליו דברים טובים. ואין לו ערך באמת בחברות, בידידות. אז גם רחמנות עליו, הכל הוא עושה בשביל חיצוניות. וככה זה גם, זה העונש הראשון של בעלי הגאווה. שהם לא עושים שום דבר בשביל הדבר עצמו. הם תמיד עושים כל דבר בשביל הכבוד. שום דבר הם לא אוהבים באמת, הם אוהבים רק את הכבוד. והכבוד זה איזה דמיון מסוים. חמקמק, שגם כמה בדיוק כבוד הוא רוצה, כמה משקל ואיזה אורך, איזה חתיכות של כבוד הוא רוצה לקבל. כלומר, זה דבר שאין לו הגדרה, וכל מה שהוא עושה, זה בשביל הכבוד. בוחר מקצוע בשביל הכבוד, בוחר חברים בשביל הכבוד, בוחר אישה בשביל הכבוד, מתלבש בשביל הכבוד, קונה בית בשביל הכבוד. קיצור, כל החיים שלו חיים לא בשבילהם, לא בשביל החיים עצמם, אלא בשביל משהו חיצוני. וכי יוצא בזה. גם אדם שהוא רץ אחרי תאווה, אז גם, התאווה היא כל הזמן התחושה, אני אגיע אחר כך לדבר ההוא, אז אני אשמח. וכל מה שהוא עושה באמצע, זה לא בשביל הדברים עצמם, זה רק בשביל להגיע. הוא ילמד מקצוע, בשביל שיוכל אחר כך להרוויח כסף, בשביל עם הכסף הזה יוכל לקנות דברים, ואיתם הוא יוכל להגשים את התאווה שלו. ובסופו של דבר, התאווה עצמה גם היא חמקמקה, כמו אדם שאוכל, שנייה אחת שהאוכל עובר בגרון הוא מאוד נהנה. אבל זה לא להיות שרוי בגן עדן, להיות שרוי בתוך תענוג, יציב, קיים. ולכן, האדם שהוא לא עושה את הדברים בשביל עצמם, לא עובד כי הוא אוהב את העבודה שלו, לא לומד כי הוא חושב שיש ערך ללימוד ואוהב את הלימוד, אז הוא איש מאוד מסכן. אבל אנחנו מנסים להחזיר את הדברים לשורשם, והדברים חוזרים לשורשם קודם כל על ידי התורה. לימוד תורה לשמה, יתקן את כל הדברים, שאדם עושה את הדבר לשם עצמו, לשם הערך העצמי שבו. אם באמת אין בו ערך עצמי, אז בסדר, אז נדע, עושים את זה בשביל דבר אחר שיש לו ערך עצמי. אבל אם אנחנו הופכים דברים שיש להם ערך עצמי כאמצעי למשהו אחר, זהו קלקול גדול. אז מה המטרה, מה הכוונה שיש בלימוד התורה? עניין תורה לשמה, לשם התורה. כלומר, אנחנו לומדים תורה בשביל ללמוד תורה. כן, דבר נפלא, חידוש גדול מאוד. כלומר, לא בשביל להיות חכם, לא בשביל לעשות רושם, לא, אפילו לא בשביל להידבק בהשם. לא בשביל. ולמה? כי לימוד התורה זו הדבקות בהשם. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם בהשתים את כל. אני לא אומר את זה, לא בדיוק, אבל זה עוד דבר, זה כמו עכשיו היה פורים. אז יש כאלה לפעמים שיקורים. באים ואומרים, אני רוצה את חבר שלך, אני רוצה כל זה את חבר שלך, אני רוצה... אז הוא אומר, לא, אנחנו יושבים ביחד, אנחנו מדברים. הוא אומר, לא, אני רוצה אתך... כבר, מה זה להיות חבר? זה נשב ביחד, נדבר, אנחנו כל הזמן... אנחנו חברו אותה, אנחנו לומדים כל יום שני סדרים. כלומר, זהו הדבר. מה, כלומר, אני, או למשל, בא אחד לרב, הוא אומר, הרב, אני רוצה בקשר עם הרב. מה זה? אתה בא לשיעורים, שומע את השיעורים, שואל, עונים. זה הקשר. מה אתה אומר, ביבי, אני רוצה בשביל? אנחנו עכשיו בתוך הקשר. ולכן זה אפילו פוגע. שאדם אומר, אני רוצה להיות בקשר איתך כאשר אנחנו בקשר 5 שנים. אנחנו לא בקשר. אז ככה אדם אומר, אני לומד תורה, אני רוצה להיות דבק בשם. כבודו, אתה עכשיו בדבקות הכי גדולה, אתה לא שמת לב. מה זה הדבר הזה שאתה עוסק בתורה ואתה אומר, אני רוצה להיות דבק בשם? אתה לא, אתה כופר בתורה, אתה לא מבין שהתורה זה הגילוי האלוקי הגדול ביותר בעולם. אין דבקות יותר גדולה מלעסוק בתורה. עניין התורה לשמה, לשם התורה, כי מציאות החוכמה הוא רצון השם ברשתי בפועל. מה רצונו של השם שתהיה החוכמה בעולם, החוכמה האלוקית בעולם. והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשב. כלומר, זה הרצון הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון של השם שיהיה בעולם החוכמה, וזו המציאות הכי מעולה שישנה בעולם. זו הבריאה הנעלה ביותר, וקיומה בתוך העולם, זו המטרה הגבוהה ביותר. ואם אנחנו לא רואים עד כמה הדבר הזה מבטא את רצונו יתברך, אין החסרון כי מצדנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. כיוון שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מאוד מצומצמות, שמאפילות על האור האלוקי. אנחנו לא מצליחים לראות את ההארה, מפני שאנחנו מסתכלים בעיניים גשמיות, מקשיבים באוזניים גשמיות, חושבים במוח מגושם, ולכן אנחנו... לא מצליחים לראות איזה הערה גדולה, איזה גילוי אלוקי גדול יש בתורה. ואנחנו צריכים להתגבר ולבטש את התפיסות הגשמיות, לזכך אותם, כדי שההערה האלוקית תחדור גם למתוך המציאות הנמוכה שבה אנחנו נמצאים, למתוך המציאות המצומצמת. כלומר, להכיר שהתורה היא גילוי דבר השם בעולם. כי, עכשיו, זה שיש כיסופים לדבק בהשם, זה גם דבר קיים. וזה עבודת התפילה, שיש בה כיסופים, ומדרגה יותר גבוהה זה בעצם הקורבנות, שקלטה נפשי יש כיסופים עד כדי שאדם רוצה להישאב ולהיעלם באור אין סוף. יש כזה גם רצון, רגש כזה. והוא כמובן דבר שקיים ודבר אמיתי וחשוב מאוד. אבל עוד יותר חשוב זה הגילוי הנעלה ביותר. גילוי התורה בעולם. זה הרצון האלוקי הגדול ביותר, הראשון, החשוב, שהתורה תתגלה בעולם. ולכן, לא צריכים ללמוד תורה בשביל להתפלל. צריכים ללמוד תורה, מפני שבתורה יש את הדבקות הגדולה. כלומר, הרצון להישאב הוא רצון עמוק, אבל הוא לא רצון של להיות באמת, באמת זה רצון לדבקות, כיסופים לדבקות. אבל הדבקות בפועל הכי גדולה היא בלימוד התורה. מפני שבעת שאדם לומד תורה, הוא ממש עוסק ברצון האלוקי, כפי שהוא מתגלה אלינו, והדבקות היא מלאה, מפני שזה ממש נקלט בשכלו. לכן אין, כמו שאנחנו נראה עוד במשפטים הבאים, אין דבקות יותר גדולה מהדבקות של העיסוק בתורה. אומנם, נכון, יש סוגים שונים של דבקות, כמו למשל, אם אדם ייקח אותו ואת חברו, או איש ואישה, אז יש בקשר ביניהם סוגים שונים של קשר. אז יש בכיסופים של הקשר, יש מימוש של הקשר, יש מימוש בצד הרוחני, יש בצד הנפשי, בצד הגופני, יש מדרגות. אז יש באמת צדדים שונים בגילוי הקשר. אז יש גילוי קשר על ידי הכיסופים של התפילה, שהם בעיקר ברגש. ויש גילוי של קשר על ידי העיסוק בתורה. ולכן, וזו המטרה של התורה, לעסוק בתורה כי היא עצמה גילוי רצון השם. היא גילוי רצון השם, ושיעסקו בזה רצון השם. אז אם כן, העיסוק בתורה הוא המימוש של הרצון הגבוה הראשון. רצון השם יתברך שהתורה תהיה בפועל, כלומר החוכמה האלוקית תהיה בפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשב. וחוכמת התורה, הרי היא הגילוי האלוקי כפי רצונו יתברך הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. זה דבר מיוחד. הגילוי הזה, חוכמת התורה, היא גילוי אלוקי שמתגלה על ידי העבודה שלנו ועל ידי הלימוד שלנו. לא תמיד שמים לב לעניין הזה. חושב, התורה היא מתגלה, זהו, ואנחנו רק לומדים, קוראים אותה. ולא שמים לב איך שבעצם על ידינו התורה מתגלה. אין גילוי של תורה בלעדינו. אנחנו שותפים מלאים בגילוי התורה, והשותפות הזו נעשית לא על ידי הסכמה בשתיקה לקבל את התורה. הגילוי של התורה זה על ידי עבודה גדולה שלנו. אנחנו מתאמצים, עמלים, להבין את הדברים, לדייק בהם, להבין את כל המשמעויות שבהם. כלומר, יש פה עבודה עצומה. ובלעדי העבודה הזו אין גילוי של תורה. כלומר, יש פה דו-שיח. והדו-שיח הזה הוא כל כך משמעותי עד כדי כך. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואמר לו בשמיים. ואם יש מחלוקת, כמו שהיה סיפור על מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים, ובא רבי אליעזר והביאו חכם מבת קול, מאמת המים, ומכותלי בית המדרש. ואמרו חכמים, אנחנו מצטערים מאוד. אנחנו בשכל שלנו חושבים אחרת. ואנחנו חייבים ללכת לפי השכל שלנו. כי לא בשמיים. מה כמובן לא בשמיים? זה בארץ. מה זה בארץ? זה לא שהתורה, שאומר, נמצאת באיזה סלע, וצריך ללכת ולראות מה כתוב בסלע, וראינו שכתוב כך. התורה היא מתגלה בשכל שלנו. ובשכל שלנו, שאנחנו, הוא שלנו, אנחנו שותפים בו, ואנחנו גם צריכים לעשות חשבון נפש, האם כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו מספיק נקיים ומזוכחים, ולא מכניסים מחשבות אישיות, ולא מחשבות של התנצחות, ואולי בגלל שהתרשלנו בלימוד, אז אנחנו מעדיפים את הסברה הקלה יותר. הרבה מאוד חשבון נפש צריך לראות, וכנות, כדי לדעת שאכן זה מה שאנחנו חושבים. אבל אם זה מה שאנחנו חושבים, זה המושג שהתורה ניתנה לנו, לא בשמיים. כך אנחנו מבינים בדעתנו. למדנו בסוגיה, וזה מה שנראה לנו. וזו התורה. הוא ממש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אז הגילוי הזה, האלוקי, העליון, שאנחנו לא מצליחים להבין הרבה פעמים את גודל עניינו בגלל הכלים המצומצמים שלנו, הוא גילוי שרצונו יתברך שיתגלה דרך על ידי עבודתנו ותלמודנו. זה כבר אומר שבעצם יש פה דביקות גדולה, מפני שאנחנו שותפים. זה כמו גמרא במסכת במבט רבי דף י', א', אני חושב שהדוגמה שאומרת בדף א', שלא כמו מלך בשר ודם, מלך הקדוש ברוך הוא, מלך בשר ודם, אדם רוצה להתקרב אליו, אז הוא צריך להביא דורון, מתנה מאוד מאוד גדולה, ועוד מתנות משנה, לתת לשומר הראשון איזה מתנה כדי שיחליק את המתנה עליו, ואחרי זה ראש השומרים, ואחרי זה לאיזה שר, כל אחד בדרך צריך לקבל איזה חלק מהמתנה, וככה עד שהמתנה בסוף, אחרי דיאטה מסוימת, מגיעה אל המלך, והיא עדיין צריכה להיות גדולה ומשכנעת, ואז אם יעלה לרצון, הוא יסכים לקבל את הבן אדם לפגישה. ואצל הקדוש ברוך הוא לא ככה. אפשר להיפגש איתו מיד. איך? נותנים צדקה לעני. שנאמר, ואני בצדק אחזה פניך, אשבעה בקץ תמונתך. אני בצדק אחזה פניך. כלומר, אדם חושב, הוא ידבק בקדוש ברוך הוא על ידי שהוא ינסה לקפוץ למעלה. עם עוד יותר ניגונים, עוד יותר ריקודים, עוד יותר כיסופים. אמרנו, לא מזלזלים בזה, יש קו כזה. והוא העניין של באמת נתיב העבודה, של הקורבנות ושל התפילה. לא התפילה של הבקשות. הבקשות זה עניין יותר, איך אומרים, צורך אנושי, אבל אולי באמת, כמו שהרב מסביר בהקדמה, שמובא בתחילת עולת ראייה, הצרכים האלה הקדוש ברוך הוא גם כן נתן לנו כדי שאנחנו נוכל לפנות אליו, ואז גם נבטא את הכיסופים ואת הרצון לדבק בו ולהתעלות אליו כשהוא גבוה ורחוק. זה ציר אחד, אבל הציר היותר מרכזי, היותר ראשי וחשוב, הוא העסק בתורה ובמצוות. מפני שכשאנחנו מתפללים, הוא למעלה, ואנחנו למטה. ולכן זה גם הרגש והכיסופים הם עצומים בגלל המרחק. אבל כשאנחנו עוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא עמנו. כשאנחנו מקיים מצוות, הקדוש ברוך הוא עמנו. זה הדבקות הכי גדולה והכי גדול בכל זה, זה התורה. שהדבקות בתורה היא הדבקות הנעלה ביותר. כן, נכון. כי צריך ללמוד תורה. תורה זה הוראה אלוקית. צריך ללמוד תורה. מי שלא לומד תורה, אז הוא לומד אולי קליפה של זה, של הדבר, ולא את הדבר עצמו. כלומר, צריך שאדם עוסק בתורה, שהוא ידע במה הוא עוסק, שהוא עוסק בתורה אלוקית. וזה גם מה שאנחנו למדנו בגמרא, במסר נדרים, שהדבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ולא ידעו להשיב על מה חרבה הארץ. ועד שקדוש ברוך הוא גילה, שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, אם לא מברכים בתורה תחילה, אז לא יודעים בכלל מהי התורה. כלומר, גם חוכמה האלוקית, צריכים רק לדעת שהיא חוכמה אלוקית. מי שלומד תורה שלא על מנת לקיים, כלומר, במודע, הוא אומר, אני לומד זה כרעיון, כשעשוע אינטלקטואלי, הוא לא יהיה כמובן במדרגה שלומד תורה. כי זה לא לימוד חוכמה, זה לימוד תורה. אני חוזר למילה, התורה זה הוראה. ממי ההוראה? מי יכול להורות? ההוראה היא הוראה אלוקית. זה לימוד תורה. וזו הברכה בתורה. היסוד הראשון של הברכה בתורה תחילה, זה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. שהתורה ממנו. וזה מה שהמהר"ל אומר בהקדמה לספר תפארת ישראל. והרב צבי יהודה היה מאוד מדגיש שהיסוד, אפשר לומר השני, אחרי היסוד הראשון, שברור שזה מהשם, שהיסוד השני, שהיסוד של התורה זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. כלומר, תורתו, אין תורה, התורה לא הייתה מגיעה אלינו בגלל צדיקות אישית של פלוני או אלמוני, גם אם היו כל הלמדנים הבריסקאים, מתקבצים, לא היו מקבלים את התורה בכלל. התורה ניתנה לעם ישראל. כל ישראל, כולם. גדולים וקטנים, אנשי בקיאות ואנשי עיון ואנשי פלפול ואנשי אגדה ואנשי הלכה ואנשי מעשה, לכולם היא ניתנה. עם השאיפות המיוחדות שיש בעם ישראל, עם הנשמות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא ברא ישראל, לישראל התורה ניתנה. אז אם כן, זה המודעות הראשונה שאדם צריך לדעת, שהתורה היא מהשם והיא ניתנה לישראל. ואני לומד את התורה כאחד מישראל שקיבל תורה מן השמיים. אחד מעם ישראל, שעם ישראל קיבל תורה מן השמיים. בנפש החיים, פה אין לי את הערות, יש מקומות שיש את ה... בסוף יש את זה. זה בפרקים, יש בנפש החיים ארבעה שערים, ויש שם שמונה פרקים באמצע, שהם, יש בהם את הדיון על הנושא הזה, אפשר להגיד הוויכוח קצת עם החסידות, ששם הוא מדבר על עניין של לימוד תורה לשמה, ואז הוא אומר שאדם באמת צריך לזכור שלומד בתורה, והוא מרגיש שהוא שוכח את זה קצת, אז שיחזור וילהיב את עצמו, כאילו יחזור, אם ניקח את זה למושגים שלנו, יחזור לחשוב על הברכה בתורה, ונמשיך ללמוד. אם הוא מרגיש שהוא שכח קצת את העניין של הברכה, יחזור לדעת במה הוא עוסק. האם יש כאן מחלוקת גדולה עם החסידים? זה ברור שעם ההופעה הפשוטה של החסידות, העמדה הזו במחלוקת. ההופעה הפשוטה של החסידות הדגישה מאוד שהלימוד הוא בשביל להידבק בהשם. כלומר, בעצם כאילו הלימוד רוקן מהתוכן העצמי שלו, שהוא עצמו גילוי רצון השם, שזו עצמו, זו עצמה הדביקות, וכאילו הפך להיות אמצעי. אבל באמת אין כמעט מחלוקת. כלומר, ברמה עקרונית, לא כל כך, יש בספר התניה, שוב, יש ספרים שכתוב שם הערות, איפה זה, אז שם בספר התניה אומר שבכל המצוות יש דבקות בהשם. כי יש איזשהו ייחוד. ייחוד, על ידי כל מצווה נעשה ייחוד בין המצווה והאור האלוקי שיש בה והנשמה של הבן אדם. אבל כשאדם לומד תורה, יש פה ייחוד כפול. שהוא קולט גם את האור הפנימי וגם את האור המקיף. כלומר, גם התורה נכנסת בתוכו והוא מקיף את התורה, וגם הוא נכנס בתוך התורה ומקיפה אותו. זה ייחוד הכי גבוה שיכול להיות. אם ירצו לדייק פה הלמדנים ויגידו, בכל זאת הוא אמר שהלימוד תורה הוא לא לשם התורה, אלא לשם הדביקות בהשם. כלומר, רק על ידי הלימוד התורה נעשה הדביקות הכי גדולה. אבל המטרה היא הדביקות. המטרה היא שהאור שיש בתורה ידבק, שהנשמה שלו תדבק באור של התורה. אפשר ככה, ובסדר, מי שרוצה להגיד, עדיין יש פה איזה דקות, אבל זה כבר הפך להיות באמת מטבע שיש בו שני צדדים. אפשר, כן, יש בו זה, כי בסופו של דבר הוא אמר, הדבקות היא בלימוד התורה עצמה. אז זה נכון שעדיין, אם רוצים לדייק, אז אפשר להגיד, פה יהיו כאלה שיגידו, אנחנו לומדים תורה ומעמיקים בדבר, וזאת דבקות בהשם, ויש שיגידו, אנחנו עוסקים בתורה, כי זהו הדבר החשוב, הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה תורה בעולם, אז אנחנו עוסקים בתורה. יש פה הבדל קטן, ואפשר להגיד, זה כבר תלוי בשורש הנפשות, בשורש הנשמות, מה הדגש? הדגש הוא שאנחנו עכשיו מגלים רצון השם, שזה אפשר לומר הצד של הדבקות, או אנחנו עכשיו עוסקים בתורה של, בתורה של השם. ולפי מה שהרב אומר, יותר טוב להגיד אנחנו עוסקים בתורה של השם. אבל אני לא, לא יודע אם זה עד כדי כך דק עד ההבדל הזה, אמרנו, זה מטבע עם, עם שני צדדים. מי שלא רואה את ההבדל בין שני הצדדים, גם בסדר, כן? שרואה את עץ, שכבר לא חריף כזה גדול, לראות שיש כאן מחלוקת. למה? למה להיות, לפעמים לא צריך להיות כאלה חריפים. אפשר להגיד שזה דבר אחד, שהתורה היא גילוי רצון השם, היא הדביקות בהשם, כלומר, בשני המקרים מודים, בלימוד עצמו נעשית ההתקרבות, הדביקות. בלימוד עצמו. האם המטרה היא, אפשר אולי להגיד, האם המטרה היא, על ידי זה לדבק בשם, בשורש, או המטרה היא שעל ידי זה יובן בעולם הרצון האלוקי. אם נחדד, זה ההבדל. אז אם כן, זה דביקות מיוחדת, זה גילוי מיוחד, שהגילוי הזה נעשה על ידי העבודה שלנו. במצוות זה פחות, כי במצוות אומנם אנחנו עושים, בלעדינו זה לא יעשה. אבל אנחנו לא מעורבים במחשבות שלנו. אנחנו לא מעבדים את זה כל כך. בלימוד התורה אנחנו ממש מפרשים את זה רק לפי מה שאנחנו, רק לפי המוח שלנו. במצוות כמו צדקה, גם זה בא לידי ביטוי, כי אנחנו מערבבים את הנפש שלנו. כי הצדקה היא לא רק לתת את המטבע, אלא גם לתת בסבר פנים יפות, ולשמח, לפייסו בדברים, ולכן גם בזה אנחנו יותר שותפים. כל מצווה שבה האדם נעשה יותר שותף, והוא לא רק כפועל שממלא את חובתו, אז הוא יותר מאבד בעצמו גם את המצווה. אבל כמובן יש גם ערך למצוות שאנחנו בהן לא משותפים. אלה מצוות שבהן מתגלה החוק האלוקי, שאנחנו צייתנים. אנחנו אז קטנים וענוותנים, אמר אסור, אסור. אמר מותר, מותר. אמר לקחת את הלולה, לוקחים את הלולה. מה שנאמר, עושה. ויש מצוות שבהן אנחנו שותפים יותר. ובזה גם מתגלית, גם, עכשיו, גם יש צד של דביקות בזה שאנחנו עושים מה שהוא אומר. בלי להבין. ויש, אבל הרצון הכי גדול, האלוקי הכי גדול הוא היסוד בתורה. שפה אנחנו ממש יחד עם הקדוש ברוך הוא מגלים את החוכמה האלוקית בעולם. והנה, כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. עכשיו, אנחנו מגיעים לעוד הבנה. עד עכשיו אמרנו, הלימוד התורה מתגלה על ידינו, על ידי עם ישראל. יש לנו הבנה פשטנית. כבר הבנו, התגבר, כבר ההבנה הפשטנית היא שהכל הקדוש ברוך הוא נתן, ואין לנו אלא להבין מה שהוא אמר. אז הבנו, חכמי ישראל מבינים את הדברים, ולא בשמיים. עכשיו עוד יותר. כל אחד ואחד מבין בדרכו המיוחדת. אין אחד שמבין כמו חברו. אין דבר כזה. כל אדם יש לו נשמה אחרת, היסטוריה אחרת, ולכן הוא מבין אחרת הדברים. כי כשאדם לומד דבר, הוא בא אל הדבר עם הרקע שלו, עם הכישרונות שלו, עם האופי שלו, כמו שאמרתי גם ההיסטוריה שלו, החוויות שהוא עבר, החוויות הישנות שלו, והחוויות העכשוויות שלו, וככה הוא לומד. ואין אדם שקולט את הדברים כמו חברו. וממילא, המצווה של תלמוד תורה היא מצווה לא שעם ישראל יקים צוות חוקרים, שיפצחו את הסוגיות ויפסקו הלכות ויקבעו הדרכות. אלא המצווה היא לכל אחד ואחד מישראל ללמוד את התורה. כל אחד. כלומר, המצווה שכל הרצון האלוקי, שכל אחד ואחד יבין את התורה ויהיה פה גילוי נוסף. התנוצצות של אור נוסף על ידי הגילוי שלו. והנה כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. כלומר, יש בו כמובן התורה, היא אור אדיר שיש בו פוטנציאל אינסופי. ולכן, מה שאנחנו עושים זה לא שאנחנו כותבים את התורה מחדש. אנחנו עוסקים בתורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אני רואה שיש פה הרבה שיעולים ומכות על הקרשים שם. אפשר טיפה להניח. קצת יותר בנחת. אז כל אחד שלומד תורה, אמרנו, הוא מוצאים את הפוטנציאל שיש בתורה אל הפועל. והאפשרות להוציא לפועל היא אצל כל אדם במדרגה שלו, לפי האופי שלו. מהכוח אל הפועל, את מציאות חוכמתה מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור על תורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כבר כל אדם נוסף שלומד תורה, מגדיל תורה. מפני שעכשיו התורה מתגלה בעוד זווית. ואני, כדי לתת, להמחיש את זה קצת, נניח, אני אומר איזה רעיון. ואחר כך, אבקש מכל אחד ששמע את זה, לכתוב את הרעיון הזה. שאמרנו. שתכתוב את זה. יש, נגיד את הרעיון ל-100 אנשים, ונבקש שיכתבו, לא יהיה אחד שיכתוב את זה כמו חברו. כלומר, אם נבקש שיכתבו את זה במשפט של ככותרת, יכול להיות שיהיו כמה שיהיו אותו דבר. אבל אם נבקש, תכתבו את הרעיון שנאמר ב-5 דקות. תכתבו אותו ב-10 שורות, לא יהיה נוסח אחד כמו חברו. אז אם אנחנו מסתכל את הדבר בצורה פשוטה, אנחנו נראה שם כמה קבוצות. קבוצה אחת, שמה דגש, תמיד יש כל רעיון מורכב, שמה דגש על המרכיב הזה, זה למרכיב הזה, זה מרכיב הזה. נדייק יותר, נראה באמת שיש הבדל בין כל אחד ואחד. כמו שלומדים לפעמים ראשונים ורואים למה זה כתב כך וזה כתב כך, בדרך כלל, בסדר, זה סגנון. אבל אם מעמיקים מאוד, מוצאים איזו נקודה שבה יש נפקא מינה. תמיד, כשאומרים רעיון, ממה מתחילים? מה אמרו ראשון? מה אמרו שני? קובע את הכל. וזה, אלו דברים פשוטים. אבל אנשים לא מודעים אליהם. איך כל אחד מבין את הרעיון שונה לגמרי. אני אומר, לחבבות את העניין, אני אתן לכם דוגמה. כי אני עסוק את הבלכות טריפות. אז אני אגיד מהלכות טריפות. יש סוגיה קשה מאוד. טריפות באופן פשוט, אם אני אשאל את הציבור שיושב כאן, מה זה טרף? זה פגם שנעשה בבהמה או אוף, שהיא לא תוכל לחיות איתה, אמרו זמן, 12 חודש, ככה. עכשיו מתעוררת שאלה, מה קורה שאם רואים שפגם הזה, היא כן חיה איתו 12 חודש. מה אומרים אז? אז יש מדרש בשומר, אי אפשר לקבל את הדעה הזו, את העדות הזו, זה לא יכול להיות, זה מלעיז על חכמים, ואם זה קרה, זה מעשה ניסים. והוא מדייק את זה גם מגמרא במקום אחד. שאמרו על איוב, שהוא אמר שהמראה שלו נפגעה, ואיך הוא המשיך לחיות אחר כך, אמרו מעשה ניסים. מה שמע? הנה חינם, אמרו 12 חודש, רק 12 חודש. ובכל זאת, לכאורה יש שאלה, איך זה שיש בהמות שחיות יותר מ-12 חודש וקרה שהיה להם טריפות? אז מה עונים על זה? אז הרשב"א אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. הוא אומר, מה זה? הוא גם לא סומך על הרופאים כל כך. הרופאים עושים רושם גדול. הרבה פעמים לא יודעים. ויש שמביאים אותו כפשוטו. בדורות האחרונים שאלו את זה שוב, ואז התעוררה השאלה, איך אנחנו מתייחסים לזה? אז החזון איש אומר, הטרפות נקבעו לפי מה שהיה בזמן מתן תורה. וככה נשאר עד חתימת התלמוד. שאז הפגמים שגרמו למיטת בהמה ב-12 חודש, זה מטריף. מה שלא, לא מטריף. ואחר כך יש שינויים. השינויים בטבע, מחמת שהבהמות השתנו, או מחמת שהאקלים השתנה, וכיוצא בזה, חלו שינויים. מחתימת התלמוד עד ימינו חלו שינויים. וזה הסיבה. כבר הוא מקבל את הרשב"א, הוא אומר, אם רואים שינויים, חכמים לא טעו. כבר הוא מתרץ, תירוץ, הרשב"א לא מקבל את דעתם. באמת, לצדת הרשב"א, הוא מתמודד מול רופאים, שהם היו מתייערים מאוד ברפואתם, אבל הרבה פעמים מהרפואות שהם הרגו יותר מאשר ריפו. ולא עשו בדיקות מעבדיות כמו שעושים היום. אמרו, זה כן חי. הרופא אומר כך, אומר, הרשב"א אומר, כל הכבוד לרופאים האלה, אני סומך יותר לחכמים, והוא ודאי צדק. שוודאי דברי חכמים יותר נכונים. אבל נניח בדורות שלנו שאנחנו רואים כבר שיש דברים שנחקרו יותר, אז מה יגידו? יגידו, אז היה עושה טריפה, היום זה לא עושה, אבל לא, דנים מהיום. כך גם אומר הרב פיינשטיין, גם רוצים לדייק, הרב פיינשטיין רוצה לדייק את זה ברמב"ם, החזון איש אומר. הרמב"ם אומר קצת אחרת, באמת. עכשיו, לא נראה כל כך לקבל את הסברה הזו. מה, עד תקופת חתימת התלמוד, כל הטבע נשאר אותו דבר. פתאום אחרי חתימת התלמוד, פתאום התפרצות של שינויים, ונוצרת התפתחות, זה נראה קצת לא כל כך הגיוני. ואז מה הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, אפילו אם יגידו הרופאים על בהמה אחת, שהיא טרפה, שיכולה לראות 12 חודש, היא טרפה. כי אין לנו למה שחכמים אמרו. יגידו על בהמה אחת שאמרו שהיא יכולה לחיות 12 חודש, אבל היא לא תחיה 12 חודש, היא לא טרפה. כי אין לנו למה שאמרו החכמים. והוא אומר דבר נפלא, שנאמר ועשית ככל אשר ירוך. מה שחכמים אמרו, זאת ההלכה. להם ניתנה הסמכות לקבוע מה זה טרפה. עכשיו, כשאנחנו עומדים בצורה הזו, אז זה קצת בעיה, כי אנחנו יצרנו לנו מצב בעייתי. אמרנו, טרפה חיה רק 12 חודש, יש לכאורה מקרים שונים, וכיוון שיש מקרים שונים, אז מה אנחנו, איך אנחנו מסבירים? אז אומרים, אין לנו הסבר. כביכול, חכמים טעו, אבל הם צודקים להלכה. זה בעצם מה שאומרים. או כמו החזון איש, שחכמים צדקו אז, ופשוט המציאות השתנתה מאז. עכשיו אני רק אראה לכם איך אומרים את זה אחרת, ואין שום קושייה. יש מחלוקת, עכשיו אני אספר, אני אפשר להגיד גם איך אני כותב את זה. יש מחלוקת כמה זמן טריפה יכולה לחיות. תעת רבי יהודה נשיא, 30 יום. כלומר, על הטריפות שאמרו חכמים, ששורשם הלכה למשה מסיני, שמונה טריפות הלכה למשה מסיני, שאמרו חכמים במשנה 18 טריפות, והרמב"ם מנה 70 טריפות. נחלקו כמה זמן בהמה ועוף יכולים לחיות עם פגם של טריפה. רבי יהודה אומר 30 יום, רוב החכמים, וכך אמר רב הונא, 12 חודש, תנא דבר רבי ישמעאל, שנתיים, שלוש ואפילו יותר. אתם הבנתם שכבר שמעתי את הדבר הזה, כל הקושיות, הכל, כלומר, מה אומרים ראשון? אם אמרנו ראשון 12 חודש, אז הקושיות מאוד גדולות. אם אמרנו ראשון טרפה, זה לא תלוי דווקא בזמן, זה לא המושג העיקרי של זמן, זה פגם שהולך להמית אותה. יש הורים 30 יום, יש הורים 12 חודש, יש הורים שנתיים שלוש. אז איך יש מחלוקת כזו? באמת אומר המאירי ועוד, ורשן, הרוב מתים ב-12 חודש, יש ימותו יותר. נכון, לא כמו הרשב"א. הרשב"א לא צריך לקבל את הרופאים. עכשיו אני מסביר גם את הרשב"א. הרשב"א לא צריך לקבל את הרופאים, למה הוא צריך לקבל את הרופאים? הם הוכיחו את דבריהם? שיוכיחו, נתייחס לזה. בינתיים לא צריך להתייחס. אבל באמת, לא זה הדבר העיקרי שזה 12 חודש. ועם זאת, גם אומר הרמב"ם, שנכון, קיבלנו 12 חודש. ולא זו בלבד, שמתעיינים בהלכה, ככה הלכה. הלכה אומרת, אם טריפה חי יותר ב-12 חודש, זה טרף. למה נפקא מינה 12 חודש? רק למקרה אחד. היה לנו ספק אם בהמה מסוים מטרף או לא, חיה 12 חודש, יצאה מהספק. כי הרוב לא חיות יותר מ-12 חודש. יצאה חייתה, סימן שהיא, זה פתר אותה מהספק, רק גם מלא אין לנו ספק, ועוד חייתה 12 חודש, פתר אותה. ואז כבר התמונה השתנתה לגמרי. זה, אם כן, הפגם הוא לא דווקא 12 חודש. 12 חודש זה סימן, סימן חיצוני לעניין. טריפה זה פגם שניתן לחכמים לקבוע אותו. כלומר, ניתן לחם השם סוני שורשי הטריפות, וחכמים הם אלה שקבעו את זה, והם קבעו מה הפגמים שנראים. אז זה לא שהטבע השתנה אז. חכמים בסמכותם קבעו מה יהיה טרף. ומה שקבעו, זה מה שקבעו. והנה חינם, אם יקום בית דין יותר גדול, נגיד, אנחנו רושים טרף מסוים, לא. אם הוא גדול בחוכמה או במניין, זכורותם לקבוע. זהו בדיוק מה שלמה, ועשית ככל השם ירוחה. היינו בית הדין הגדול. הוא עיקר תורה שבעל פה, והוא זה שקובע. בכל אופן, אז הוא רצה להגיד בסוגיה הזו, חוץ מזה שזה עומד לי בראש, וכשיש פתח קטן אז זה כבר בוקע. אז, אבל חוץ מזה אנחנו רואים פה א', כמה באמת סמכות ניתנה לחכמים, לבחול את הטריפות, והקדוש ברוך הוא לא אמר לנו כל פרט ופרט איך זה אחד. שתיים, והם קבעו. דבר שני, אני רוצה להראות איך שאומרים דבר, איך שאומרים אותו, יש נפקומינות עצומות. אם אמרו קודם כל, כיסוד ששנים עשר חודש זה העיקר, אחר כך רוצה להתחיל תרץ תירוצים, אם אומרים שנים עשר חודש כדבר, ענף צדדי, כמו שבשולחן ערוך, הוא מוזכר בשולחן ערוך, סעיף אחד מתוך למעלה מ-30 סימנים של טריפות. אז הוא מקבל מקום אחר. כלומר, כשמסכמים איזה רעיון, אמרו את מה הרעיון הראשון שכתבו, קובע המון. הנה, דיברו על פורים. מה העניין של פורים? צריך לשתות יין, צריך להשתכר, מה צריך? יש כל מיני דעות. אז מה, יש יסוד. משתה ושמחה. כלומר, לא יכול להיות לא שמחה, חייב להיות שמחה. אבל גם לא יכולה להיות שמחה בלי משתה, כי זה משתה של שמחה. אז הנה ההגדר. כשאמרו משתה, זה אומר, יש שמחה כזו. אדם יגיד, אני נהנה לשתות מיץ ענבים. לא, לא על זה דובר. דובר על משתה. אבל איך המשתה? הוא משתה של שמחה. אז יש אחד שנהנה משתי כוסות, 4, 6, 10. זה משתה. עכשיו, אבל אמרו, חייבים יש לי בסומים. מתי אמרו? זה חשוב. מתי אומרים את זה? אמרו את זה לפני שכתוב במגילה ימי משתה בשמחה או אחרי? כלומר, מה הדבר הראשון? כלומר, אם הראשון משתה בשמחה, אז החייב יש לי בסומים פוריה, זה אומר, אין פה חיוב בפני עצמו. זה חיוב, זה הגדר איך לקיים משתה בשמחה. וכולי. כלומר, תמיד, מה הרעיון הראשון? רק בא לראות איך שאפילו כשאומרים דבר, משפט ראשון, שני ושלישי, זה משנה את הכל. או כמו שאומרים לגבי צדקה, שאת העני אימך. יש לנו הרי כל מיני כללים בצדקה. כמה שיותר עני, קודם. כמה שיותר קרוב, קודם. כמה שיותר שכן, קודם. כמה שיותר קרוב משפחה, קודם. איך נדע מה להעדיף? שיש התנגשויות. אז יש סדר הפסוק, כתוב את העני, העני ראשון, העני יותר, קודם לעני פחות, זה הכלל הכי חשוב. אחרי זה אימך, אימך, יש עוד פסוקים על זה, אבל אימך זה קרבה, האימך הראשון זה קרבת משפחה, האימך השני זה קרבת שכנות. ושוב, הרי לנו שאם היו מסכמים דבר, כשאדם כותב את זה, הוא כבר יוצר את השינוי, ופה אני מדבר על הדברים הכי הכי כלליים. ואם אנחנו יורדים לפרט, גם שאנחנו נסביר פרט, מה אמרנו ראשון, מה אמרנו שני, מה אמרנו שלישי, משנה. ויש גם משמעות לזה, וצד לזה, וצד לזה. לכן כל אחד שלומד, יש לו גוון משלו. אמרנו, יכתוב את זה גוון, כי הוא רואה חידוש נוסף. זה לא שהם, כל אחד כותב לעצמו שולחן ערוך מפני עצמו. הנפקמינות נוסף. הם יהיו במקרים מאוד רחוקים, ובדרך כלל לעניין של מנהגי חסידות, לעניין של דגישים והעדפות, אבל, ובאמת בזה יהיה הבדלים. ולפעמים יהיו נפקא מינות ממש להלכה, אבל עיקר הדברים זה עניין של דגישים שמשפיעים על מנהגי חסידות, ובראש ובראשונה משפיעים על ההבנה. לכן, יש בזה הגדלת תורה, שכל אחד שהוא לומד, בדרכו מגדיל תורה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם ברך בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר. כלומר, כל אחד שלומד צריך אז לדעת, זה ממש רצונו של השם ברך, שהאור האלוקי יגדל, והאור הזה הוא האור של התורה, הוא גדל על ידי לימוד התורה, על ידי הבנת התורה, והאור הזה גדל על ידי שאדם לומד. מפני שכל אחד, כשהוא לומד, האור הזה מתגדל בדרכו. וזה עוד בלי שהוא אמר חידוש. רק הבין את פשט הדברים לפי נפשו. ואם הוא גם מחדש חידוש, מגלה איזה רעיון נוסף, אז בכלל מדובר בהתנוצצות הדברה. ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. ואם הוא מצליח לחדש, אז זה כבר נהיה הערה כפולה. ושוב, לא צריכים חידושים כאלה שהופכים את העולם. זה אחת הבעיות שיש באוניברסיטה, ששם אדם עושה דוקטורט, חייב לחדש חידוש. ולפעמים אין מה להוסיף. ואז תוקעים איזה חידוש, משונה, וזה לא טוב, וצריך להיזהר, כי גם לפעמים יש השפעה של הסגנון האוניברסיטאי בישיבות. צריכים לתקוע חידוש. צריך לעבור קודם כל בענווה, עם כל מה שנאמר מצוין. מה יש? מה הבעיה? למה לא? כלומר, חידוש, מצד אחד, יש קצת כשמגדלים תלמידים, אז יש קצת עניין לעודד אותם, לחשוב ולחדש. מצד שני, גם צריך להיזהר. שוב, זה אותו המתח אולי בין הביקורת של החסידים. זה לזהר, הם מעודדים כל הזמן לחדש חידושים. הלימוד בסוף הופך להיות לימוד חיצוני למטרה אינטלקטואלית, למטרה של לגלות את ההברקה השכלית, וזה לא טוב. אגב, גם השיעורים בישיבות לפעמים הם יותר עם דגש אינטלקטואלי, וזה אחר כך פוגע בלימוד התורה עצמו. כלומר, חידוש תורה אמיתי פוקע מאליו. זה חידוש תורה אמיתי. הוא לא, הוא לא דבר כזה שאדם לוחץ אותו ומוציא. הוא יוצא מעצמו. כלומר, מאליו עולה השאלות. כל אדם שנפגש עם לימוד התורה, מתעוררות אצלו שאלות משלו. והוא צריך להסביר אותם. אז לפעמים כשהוא מסביר, מתחדש חידוש. אבל הוא לא תוקע חידוש. זה דבר שהוא צריך להיזהר. לא לעשות משהו מאולץ. ואני גם חייב להגיד, אני עושה עוד פעם מלחמה על הלימוד הליטאי. כמו שעשו פעם החסידים, היה נפש החיים תיקן, וייסד את שיבת ולוז'ין, שלמדו יפה מאוד, היו לומדים גמרא, ולמדו את כל הש"ס, כלומר כל יום דף, וכך היו לומדים. ואז פתאום נהיה במשך הזמן לימודים בסגנון הליטאי החדש, לא של ישיבת ולושין, אלא שמייסוד של רב חיים מבריסק, ששוב, יש בזה דברים נפלאים וגדולים. אבל הלימוד כבר הפך להיות במקום ללמוד את התורה, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה הרעיון, כבר הפך להיות שעשוע אינטלקטואלי. וככה אנשים חושבים, מה המטרה? למצוא איזה חידוש. וכל זה לא נועד, אלא למטרה אחת. למה? לצער את הבעלי בתים. כן, אני מגזים קצת, אבל זה כמו שיש לפעמים בנביא. כל מה שאתם עושים, זה רק בשביל להכריס אותי. מה הם עובדים עבוד הזה? חושבים שיהיה להם פרנסה מזה, כן? אבל הרי פרנסה לא יהיה מזה. כל מה שעושים זה רק לצער את בעלי בתים, לעשות להם שיעורים שיקוצו בתורה. זו המטרה, כן? כלומר, במקום ללמד דברים טובים, ללמוד תנ"ך, ללמוד, כמו שחכמים דיברו, שילמד מקראות, ילמדו משניות, ילמדו גמרות, ילמדו הלכות, יסבירו הסברים יפים וטובים. כל הזמן מנסים להגיד חידושים, וגם מנסים... עכשיו, אם זה חידוש טוב, היה איזה מישהו שלמדן שאמר, חידוש טוב אפשר להסביר לבעל הגלה. כבר? חידוש טוב, אחרי שגילו אותו, הוא הפך להיות פשט. ככה, בולט לעיניים. אבל עד שמגיעים לחידוש טוב, יש בדרך מיליון חידושים מעולצים. ותשימו לב, הוא דקו, הוא אומר, אני לא מבין את הדקויות האלה. מה הקשה, מה תרץ, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו? מה זה, גנוע, אני בא לדעת תורה, והוא מתחיל להישגע אותנו. זה בדיוק מה שאני אמרתי, שכל מה שנועד זה רק לצייר את ישראל, שלא יעשו, שיקודו את זה. אז זה בדיוק, כשככה לומדים, זה אומר שכבר התחילו ללמוד לא לכיוון. קודם כל, שילמדו תורה, כמו שאמרנו, צריך לחזור ללמוד תורה. תורה זה מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו, הוא אומר לנו דברים. להבנתנו, לחוכמתנו, אז יש הרבה מאוד בתורה, קודם כל, הדרכות, ופסוקים, ומצוות, ועד שמגיעים לאותם מקרים קשים, שצריכים בשבילהם חילוקים, ודברים שהם קשים להבנה, למי שלא מנוסה, יש עוד הרבה הרבה זמן. ושורכים בסוף את היסודות, וגם בסופו שלה אני חושב, גם הסברות לא טובות. גם הסברות לא טובות. כלומר, שהולכים כל הזמן לחידושים מסוג מסוים, בכלל, צורת ההתבוננות הזו של הלימוד הליטאי בישיבות לא תואם את ההלכה. זה לא עובד יחד עם ההלכה. תמיד, כל חילוק כזה, איכשהו, יש בעיה כשמגיעים להלכה, זה לא מסתדר. אז אומרים, טוב, זה סברה. כלומר, למה? כי ההברקה היא בדרך כלל באה, רוצה להגיד, רעיון אחד, ושני צדדים, והמציאות היא יותר משני צדדים, הרבה יותר צדדים. לכן, הרבה פעמים, כלומר, במיוחד העניין של צבי דינים, הוא מסביר יפה הרבה דברים, אבל הוא ממש לא הולם את ה... הוא לא מכיל את הסוגיה כולה. הוא מכיל פן אחד. ומי שהולך עם הרעיונות האלו אל התורה, הוא לא מבין, כי זה לא מסתדר לו. אז, לכן, צריך כל עוד פעם לחזור באמת אל עניין של... החוכמה שתהיה זה חוכמה לדעת מה השם אמר לנו, להבין, להתבונן בדברי השם. זו העבודה שלנו. ואם הוא אומר ככה, סימן שזה לא לימוד תורה, צריך יותר לחזור, לברך בתורה תחילה וכו'. כנראה שהסברות לא טובות, והתרחקו מאוד, וודאי שכח אשר בחרבן עם כל העמים וכו'. אז השם ירחם.